ניכנס יותר קצת באמת לעומק. דיברנו על מקרים, תגובות, יחס, קצת ניתוח של נפש הילד ומה הילדים רוצים. אחת הטעויות הגדולות של פסיכולוגים, וכאן ההבדל הגדול בין השיטה, בין הדרך שאנחנו מובילים בה, אנחנו עוד פעם, זה באמת לא חידשתי מעצמי, לא חידשנו מעצמנו. באמת שהראשונה ששמענו את זה ממנה הייתה בילה שפר, זיכרונה לברכה, שמי שמכיר את שמה, קוראים לזה שיטת שפר, ועוד כשהיה לנו ילד אחד, אולי שניים, אשתי התחילה ללכת לחוג הורים בניהולה של בילה שפר. וכל פעם כשהייתה חוזרת, היינו מדסקסים בינינו ולומדים יחד בעצם את זה, מנתחים, קצת מבקרים, קצת משייפים וקצת זה, ולאט לאט בנינו בעצם מתוך החומר, אז מתוך הידע הזה, כן. אחד מהיסודות שבחינוך ילדים, זה עד שלא נבין את המחשבות של הילד, אי אפשר יהיה לתקן ולקדם את המחשבות האלה. זה נכון בכל דבר, לא רק בילד. שמעתי פעם סיפור, בדיחה. עלה מישהו, המכונה משוגע, עלה לבניין, איים לקפוץ. מהבניין, בניין גבוה. אנשים ניסו להוריד אותו, שכנעו אותו, דיברו איתו ברמקולים, הביאו משטרה, הביאו זה. לא, אני קופץ, אני קופץ. עבר שם עוד משוגע. מה? הוא רוצה? תנו לי, אני אטפל בו. תביאו לי מסור. הביאו לו מסור, למשוגע השני. אמר לו, אתה שם למעלה, אתה שומע, אם אתה לא יורד, אני מנסה עכשיו את הבניין, מנסה אותו עם המסור. רגע, אני כבר יורד. יחד. עם משוגע, צריך לדבר משוגע. עם ילד צריך לדבר ילד, להבין את הלשון שלו, להבין את הפסיכולוגיה שלו. סליחה על בדיחה, אבל זה אפשר לספר אותה באלף וריאציות, זה לא משנה איך, אבל העיקרון הוא, עד שלא מבינים מה מתחולל בנפשו של הילד, ילד חי מתשומת הלב של ההורים. כשהיינו ילדים, היינו עושים ניסיונות לגדל זרעים בתוך צמר גפן. היינו שמים את צמר גפן, משקים, וזה, עד שזה היה נובט, וזה. אז מכירים את הניסיונות האלה, או שלא מכירים? מכירים. היחס של ההורים, האהבה, האמון, זה הצמר גפן שעליו גדל הילד. אז הבחנו, אמרנו, אהבה, כן, פינוק לו, רחמים לו, כל, אז, כן, עברנו אותם, אבל היחס של תשומת הלב של ההורים, מזה הילד חי. כל חייו הוא שואף לתשומת לב של מצד ההורים. כלומר, וכאן שתי הגישות. כשילד מתנהג בצורה מסוימת, מה לחפש? לחפש סיבה או לחפש מטרה? זה שורש כל ההבדל, סיבה או מטרה. סיבה היא בעבר, מטרה היא בעתיד. מה מניע את הילד? סיבה בעבר או מטרה בעתיד? רוב הפסיכולוגיות בנויות על זה, שמה שמניע אותו זה סיבות מן העבר. אז מחטטים בעבר, ומה קרה איתו, ומה היה בלידה, ומה אבא עשתה לו, ומה אמא עשתה לו, ומה זה וכולי, ולכן הוא כזה. בעבר זה מקבע אותו, זהו. ככה הוא, כי זה העבר שלו, מה לעשות? הוא חווה כל מיני טראומות בילדותו, אז לכן הוא נראה ככה. אין סיכוי לצאת מזה. תוציא אותו פה ושם, תעשה לו קצת תרגילים, תעשה לו קצת זה, אבל לא תוציא אותו. מפני שהוא כבר קיבל חותמת, זה מה שעם זה הוא הולך, עם העבר הזה גיבנת, על הגב, יש לו גיבנת, ואין אפשרות להוציא אותו. כשמבינים שילד לא חי מן העבר, הוא חי מן העתיד. יש לו לא סיבות שמניעות אותו, אלא מטרות. וכשמבינים שלילד יש מטרות, הרבה יותר קל לטפל במטרות האלה. כי מנווטים אותם, מכוונים אותם, או מנטרלים אותם, היום זו מילה מצוינת, נוטרל, המחבל נוטרל. טוב, זה מה קרה לו בדיוק, כל אחד יפרש מה קרה למחבל. אבל נטרלו אותו, זו מילה מצוינת. כל הנקודה שלנו היא לקחת את המטרות לילד, יש הרבה מטרות חיוביות, ויש לו גם הרבה מטרות שליליות. מה זה מטרות שליליות? הוא לא, הוא לא רוצה רע. לומר על ילד רע, ממש טעות, טעות גמורה. הילד בונה לעצמו מטרות רעות. מדוע? כי הוא משיג בהם דברים טובים. מה זה הדברים הטובים שהוא משיג? תשומת לב.
אז גם אין לו מטרות רעות, יש לו דרכים רעות.
עם מה?
כן,
המטרה שלו היא תשומת לב. איך להשיג את התשומת לב? לפעמים בדרכים רעות, אתה צודק. ההגדרה הנכונה יותר, הוא משיג אותם בדרכים שליליות. זה מה שנקרא תשומת לב שלילית. הוא משיג את תשומת הלב בצורה שלילית. אבל כל המחשבה שלו היא איך אקבל יותר תשומת לב של ההורים. וכשמבינים שזה מה שמניע את הילד, וזה מתחיל מגיל צעיר ביותר, וכמובן ככל שהולכים וגדלים, מי שלא נטרלו אצלו והפכו, לימדו אותו לקבל תשומת לב חיובית, תשומת לב חיובית של ההורים זה אהבה, זה העברת אחריות, זה תמיכה, תמיכה של ההורים, פרגון. הורים כל הזמן מפרגנים לילדים שלהם, רואים נקודה חיובית, מגדילים אותה, מעצימים אותה, את הנקודה החיובית. ואז הילד גדל, א', עם רצון, דיברנו על יצירת רצון טוב אצל הילד, הילד גדל והוא חי מתשומת לב של ההורים. כל פעם שההורים נותנים לו חיבוק, נותנים לו, זה תשומת לב של ההורים, אבל תשומת לב חיובית. ללמד אותו, אתה תקבל הרבה תשומת לב חיובית. תשומת לב שלילית, לא תקבל. איך לא תקבל? כאן זה כבר החלוקות השונות, איך לראות את תשומת הלב. וכשבוחנים באופן כזה, אני אומר, זה עולם אחר.
אתה אומר שאין בכלל פעולות שהילד עושה בעקבות מעשים שהיו בעבר, מקרים שקרו בעבר?
לא אומר שאין, אבל זה לא מה שמדריך את הילד. יש דברים שהוא עושה, אני יודע, הוא למד להקות, כי היכו אותו, אז הוא למד להקות. אז זה בעקבות מעשים שהיו בעבר. יכול להיות, הוא למד, ילד בא מהגן עם כל מיני מילים שתצילנה אוזניים משמוע, וההורים אומרים, מה, שומו שמיים, בבית הוא לא שמע את המילים האלה. הוא למד, ודאי, ילד גם לומד, אבל מה שמניע אותו זה העתיד. זה תשומת הלב של ההורים שלו, זה מה שמניע אותו. וכשבוחנים, רואים את זה לאורך כל הדרך. אני אומר, אנחנו מתמודדים עם סיפורים שנים אחרי 30-40 שנה, שומעים מאות סיפורים על ילדים, שכל מה שמניע אותם זה תשומת הלב של ההורים. וכשתופסים את זה, אז הכל משתנה. סיפרתי סיפור אחד, אני חוזר עליו כי אני אומר, לא הרבה אני מקבל פידבקים, חזור. אבל סיפרתי על ילדה, ואת אני חושב, ילדה בכיתה ב' שבאה לבית הספר ועושה מאומות לזה ולא רוצה ללכת ולא רוצה לזה, והאמא התייעצה עם הפסיכולוגית אמרה לה, אין דבר כזה, ילדה הולכת לבית ספר בכיתה ב', אסור לא לשלוח ילדים. אחרי 3 שבועות האמא מותשת לחלוטין, אין לה שום כוח, כל בוקר התמודדות, מלחמה עם הילדה שתלך לבית הספר. אמרתי לה, הפוך על הפוך. מי היום, תודי לה חגיגית, סיפרתי להם את הסיפור הזה, או? מה? תודי לה שממחר היא לא הולכת לבית הספר. למה היא לא הולכת? כי היא מפריעה וקשה, והיא לא הולכת, היא נשארת בבית. ואתם, האבא עובד, את עובדת, אין בעיה, תשאירו אותה ילדה בכיתה ב', לא יקרה שום דבר אם היא תישאר היום בבית. יום אחד היא נשארה בבית, חגיגות, וזה, סן, צעירה, וקיצור. למחרת כבר היה, היא התחילה את זה עצובה ולא... ביום השלישי קמה ב-6 בבוקר, 6:30 בבוקר, הכינה לעצמה סנדוויץ', עשתה ילדה בכיתה ב' יודעת, ב-7 כבר הייתה מוכנה עם הילקוט. אמא, אני רוצה ללכת לבית ספר, אני רוצה. אז היא אומרת, רוצה? בסדר, אני אקח אותך. עוד פעם, לא יצאה מגדרה, כי היא לא כך האמינה לדבר הזה, שהילדה ששבועיים, שלושה שבועות קודם, היא נלחמה איתה ללכת לבית ספר, היום רוצה ללכת לבית ספר. לקחה אותה, שבועיים אחר כך היא מתקשרת איתי, היא אומרת, אני פשוט לא מאמינה. ילדה, כל בוקר מתייצבת, הולכת, לומדת, עושה הכל, נקודה, נגמר העניין. מה קרה כאן? מה התפיסה של הפסיכולוגית, ומה התפיסה שאני... אז אני אומר, לא הרבה פעמים אני מקבל פידבקים. אשתי מקבלת הרבה יותר פידבקים לשיטה הזאת, כי היא פשוט מצויה יותר, ושואלים אותה יותר, היא נפגשת, שיעורים לנשים, היא נותנת המון שיעורים בחינוך, אז היא מקבלת המון פידבקים חזרה, נשים אומרות לה, שינית לנו את כל הבית, פשוט הבית שלנו היה בית עם מתח, עם זה, זהו, בית שמח, הכל בסדר, ילדים אוהבים את הילדים. מה קרה? הפסיכולוגית חיפשה כל מיני סיבות, למה היא לא הולכת, אין דבר כזה, לשבור אותה, להקות אותה ואיזה. אני אמרתי, שמה לי לכם את זה? שאלה, לילדה טוב ללכת לבית ספר או לילדה רע ללכת לבית ספר? שאלה, מה אנשים חכמים יגידו ומה אנשים לא חכמים? סליחה, אני לא עושה פה בגדי המלך החדשים, מי שחכם רואה את הבגדים, מי שלא חכם לא רואה. אבל איך לנתח ילד? ילד רוצה ללכת לבית ספר או לא רוצה ללכת לבית ספר? התשובה חד משמעית. ילד מת ללכת לבית ספר, לא רק רוצה. למה? מה הוא יעשה בבית? ישתעמם עם אבא ואמא שלו או עם איזה... אין לו מה לעשות. אז עוד פעם משחק ועוד פעם... בית ספר, זה מלא אקשן ומלא חברים והוא מלא העניין. זאת הנחת היסוד, שילד רוצה ללכת לבית ספר. רוצה ללמוד, זה כבר שאלה בפני עצמה, זה עוד שאלה. בפסיכולוגיה יש היום הנאות ללמידה. הנאות ללמידה. שאמרתי אותם, פבלוב, שיטת סקינר. תקישו בגוגל, שיטת פבלוב, שיטת סקינר. תראו, יפרסו לפניכם שיטה פסיכולוגית שלמה, איך להניע את הילד ללמוד. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שילד לא רוצה ללמוד. כך חושבים הפסיכולוגים. אבל אנחנו צריכים לגרום לו שהוא ירצה ללמוד. ודאי שרוצים לגרום לו. גם חכמים אומרים שהיו מושכים אותיות התורה ומושכים אותם בדבש, והילדים מלקקים את האותיות זה, אוכלים דברים טובים, מאהיבים עליהם את התורה, בוודאי. אבל ילד, למה שלא ירצה ללמוד? מה קרה? אני חוזר לאותה ילדה, ואחר כך אני אספר לכם עוד סיפור. סיפור מצחיק, אבל... הילדה הזאת, היא... הבית כולו, סביב מי הסתובב בשבועות האלה שניסו לקחת אותה בכוח לבית הספר? על מי חשבו ביום, בלילה, בזה? על מי חשבו? רק על, דבר, על הילדה הזאת, ההורים, המורה, כולם חשבו עליה, מקבלת תשומת לב, וואלה, בטונות. פתאום גדעו לה את התשומת לב, אף אחד לא חושב עליה, תשארי בבית, זהו, אף אחד, את לא עושה בעיות. למה אני אשארי בבית? כי את לא רוצה ללכת לבית ספר, אל תלכי, אין בעיה, אל תלכי, את מפריעה בבית הספר, אל תלכי, זהו. פתאום מותרה לכל, לקחנו בלון, תקענו בו סיכה, יצא כל האוויר מהבלון. אין לה שום תשומת לב. אף אחד לא חושב עליה יותר, איבדה את הכל. ואז היא חושבת בהיגיון, זה טיפשה, אני הפסדתי את החברות, את הכיתה, ואז היא רואה, הפסד. גם ילד יודע, הפסדתי, היא מתה ללכת לבית הספר, וזה מה שהיא עושה.
אם מההתחלה היו שואלים את הרב, כאילו מההתחלה אומרים לה לא ללכת,
שלום כיתה א', אתה זוכר את השלום כיתה א' שלך? איזה התרגשות, איזה זה, ילד, לא, או שהיה לך ידות עשוקה ולא היה לך שלום, אני לא היה לי שלום כיתה א', אני חושב, אני לא זוכר לפחות, אבל שלום כיתה א', כל ילד זורם התרגשות, אתה גדול, אתה הולך לבית ספר, אתה כבר לא בגן, אתה לא זה, מה זה, זה? ילד, זה גאווה גדולה בשבילו להיות בבית ספר. אין דבר כזה. זה היה עונש בשבילו להישאר בבית. כן? אז ניטרלנו את התשומת לב שלה. אחרי יום, יומיים, היא הבינה שהיא הפסידה הכל. עכשיו, אין לה לא בית ספר, לא תשומת לב ולא הכל, ואז היא שוקלת מה יותר טוב, להישאר בבית או ללכת לבית ספר. פשיטה של ללכת לבית ספר, אז היא רצה לבית הספר, זהו. ומאז שקט ושלווה. ילדה ביום קיץ לוהט. אתה רוצה לומר משהו? כן. זה לא גורף, פה היה סיבה. היא לא רצה ללכת לבית ספר, והיא עשתה מהומות, וכל יום זה מריבות. ילד, ברור, בתיאוריה הפסיכולוגית צודקת, אין דבר כזה שילד לא ילך לבית ספר, אבל להכריח אותו ולהיכנס למלחמות, לראות אם אנחנו נכנסים למלחמות איתו או לא. אם נכנסים למלחמות, חדל מלחמות, תצא מהמאבק. זה מה שנקרא לצאת מהמאבק. גם נער, אותו דבר, סיפרתי גם אותו סיפור על ילד בכיתה ד', לא בכיתה ב', כבר לא נער, אבל ילד בכיתה ד', עושה מהומות, המורים לא יכולים איתו. אמרתי להורים, תשאירו אותו בבית. אחרי שבועיים התקשרו כל השכנים, כל הדודים, כל הדודות, וזאת משפחה, אני חושב, אתיופים, כן, ההורים אתיופים. לא מהיישוב, על דאגה, הם לא נסות לזהות. אמרתי להם, תמשיכו. אחרי חודש כבר כולם מתפוצצים מרוב לחץ, אתם עושים לו עוול. אמרתי, בנחת, עכשיו אתם לא שולחים אותו לבית ספר. הוא היה חודשיים בבית, זה כי הוא היה בכיתה ד' כבר. אחרי חודשיים הוא בא בוכה להורים. אבא, אמא, אני רוצה ללכת, אני רוצה. קשרו איתי, אמרתי, תראו כמה דמעות הוא שופך באמת, שופך הרבה דמעות, תגידו לו, ניסיון, בבקשה, ניסיון, תלך לבית ספר. ניסיון ללכת לבית ספר, זהו, נגמר העניין. ילד טוב, לומד, מתפקד, המורים לא הכירו אותו. כנגד כל המוסכמות. אז ודאי. גם בנער, גם ב... גבולות זה כשהוא עושה מעשים שליליים. כשהוא עושה מעשים שליליים, הוא...
זה לא גבול שצריך להציב בפני ילד?
לא, כל אחד והגבולות שלו. בגבולות זה נע. בגבולות... בוא נגיד, ילד רודף עם סכין או מספריים אחרי אחיו הקטן או הגדול. הגבול, ילד משחק עם החשמל ותוקע מסמרים בזה. זה גבולות, זה קו אדום. ילדים יודעים איפה לא לעבור את הקו האדום. גם הערבים, דרך אגב, יודעים בדיוק אותו דבר. הערבים הם ילדי כוח. כשנותנים להם תשומת לב, זה, למשל, יש זמנים של מתח מאוד גבוה, ואז במלחמה או במלחמת המפרץ וכולי, לא העיזו לזרוק אבן, כי ידעו שכל זריקת אבן תיתקל במנה כזאת, אז היה שקט. הבינו שזה קו אדום, יש קווים אדומים, אז כל אחד קובע את הקווים האדומים לעצמו. אמרתי, מריבות במשפחה שלנו. קווים אדומים, לא רבים על כיפה, לא רבים על משקפיים, לא בועטים ולא נושכים. ארבע לוין. כל הילדים שמרו על זה, אין, מרבים, אין דרכות, וזה אחד לא שני, אחד לוקח את הכיפה, לא לוקחים כיפה, זה מחזיר, ממשיכים לריב, אבל לא כיפה, זה בשליטה, מה שנקרא, ילדים לא מאבדים שליטה, אין דבר כזה, הם רבים, כי הם רוצים תשומת לב, עוד פעם רוצים להרבב את ההורים, שיתערבו להם במריבות, לא מתערבים במריבות, מסתכלים, לפעמים היינו אומרים, תן לו, תקה אותו, נהדר, תחזיר לו בחזרה, איזה כיף. למה? כי אנחנו מעודדים אותם לאלימות? הם יודעים שאנחנו לא מעודדים. חבר'ה, אתם רוצים לריב, תריבו. מה, אנחנו לא נתערב לכם. חשבתם שנתערב כדי להפסיק את המריבות. טעיתם בגדול, הנה אנחנו מעודדים אתכם. והם מבינים שזה בצחוק, הם יודעים. ילדים יודעים בדיוק מה צחוק. אז כשעושים ככה, תוך רגע אין להם סיבה לריב. זהו. אם ההורים שלהם לא מתעצבנים מזה ולא מתערבים ולא זה, אז בשביל מה המטרה שלהם? ניטרלנו להם את המטרה. אז
בכל זאת יש ילדים שאוהבים כל היום. למרות
אני נהניתי שההורים שלא התערבו במהלך. היה לי שקט לעשות לאח שלי מה שאני רוצה.
ככה אתה חושב, ככה אתה מאמין לעצמך. שבאמת אח גדול אוהב לדכא את האח הקטן שלו. איפה, מה פה, מה מגיע? אמון, 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 אמון בילד, שילד שאח שלו הקטן סובל, הוא מתייסר, אלא מה? יש לו הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה. אני אייסר את האח שלי, אני מתייסר מזה שאח שלי סובל, אבל אני אזכה לצעקות ומכות מאבא שלי, מכות. אני אקבל מכות. אין לך תשומת לב גדולה יותר מאשר מכות לילד. אבא שנותן מכות לילד שלו, זה התשומת לב הכי גדולה שיכולה להיות. והוא מאושר מזה, והוא ימשיך להכעיס את אבא שלו וזה ולקבל מכות, כן. מכות למי? מי מכה את הילד? לא הבנתי. זה רווח גדול. צומי. אבא שלו מתייחס אליו. אתה יודע איזה רווח זה? זה עוד פעם להפוך את הראש. זה רווח עצום שאבא שלו מכה אותו. בוא נגיד, במורה זה פחות, כי במורה הילד מושך תשומת לב של ההורים, לא של המורים. אין לו עניין להפך. כשהוא מפריע למורה, הוא יודע שהמורה ידווח לאבא שלו, ואז אבא שלו ייתן לו תשומת לב. זאת אומרת, תמיד ההורים הם במוקד. המורה, המורה בא, המורה הולך. זה לא... אבא, אבא ואמא נשארים תמיד. אז גם כשילד גורם לדברים למורים, זה כדי לזכות מתשומת לב מההורים. הופה, עכשיו הגענו, חברים יקרים, ילד יודע בדיוק מתי המורה ולמי הוא ידווח וכמה הוא ידווח, וכל מה שהוא עושה זה בידיעה ברורה שהמורה מיד ירים טלפון להורים, יגיד, הורים יקרים, הילד שלכם עשה כך וכך ונורא וכו'. זה הולך על כל הקופה. אני אספר עוד סיפור אחד, אחר כך עוד שיעורי בית למשל אצל ילדים. ילדה, יום חם, חמסין, ילדה הולכת לגן, בת ארבע, ארבע, חמש, היא החליטה שהיא הולכת עם הגפיים ועם מעיל. אז אמא שלה לא יודע מה לעשות. אמרנו לה, מה הבעיה? רוצה ללכת עם הגפיים ועם מעיל? תני לה ללכת, מה יקרה? יהיה לה חם, יהיה לה חם, בסדר. האמא נתנה לה ללכת עם הגפיים, היא חזרה אדומה כמו עגבנייה, יום חם, עם מעיל, עם הכל. זהו, ביום אחד נגמר העניין. עכשיו תארו לעצמכם שהאימא הייתה, רב הייתה, מה, ביום קיץ, לא לובשים מגפיים ולא הולכים מעיל ולא זה, היא הלחם. עכשיו, תלכי, אם טוב לך, תלכי ככה. היא ניסתה להכניס את אימא ל... היא ניסתה להכניס את אימא לפלונטר. ושהיא תתערב, האימא, בבקשה, את רוצה יום אחד, למחרת נגמר. למה? כי הילדה הבינה שהיא ירתה לעצמה ברגל, היא הלכה חם, חזרה אדומה מרסלק מרוב חום, אמא שלה לא אמרה לה שום דבר, זה למחרת, לאפשר בגדי קיץ רגילים.
יש עוד רצון הודעה, הילד רוצה שוקולד לפעמים, זה לא רק כל זה מצומת לב, הוא מרביץ לה אל אח שלו, הוא לקח לו את השוקולד.
בסדר, אז אם אח שלו לקח לו את השוקולד, אז הוא ילמד להסתדר עם אח שלו לקח את השוקולד, והאח ילמד או לא לקחת או להתחלק חצי חצי, כן? אחד הילדים שלנו, השישה ילדים, היה מקבל משבצת שוקולד בגן או במשהו. לוקח את המשבצת, חותך אותה לשישה חלקים, ונותן לכל אח שישית כזה. כי מה זאת אומרת? הוא לא יאכל שוקולד לבד, הוא צריך להתחלק עם האחים שלו. ילד מאוד אוהב, נקודת המבט היא שילד הוא ילד טוב, הוא אוהב את האחים שלו, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב ללכת לבית ספר. זו נקודת המבט, זה האמון בילד. ילד, לא, ילד כשאח שלו סובל הוא מתייסר, אלא מה? כדאי לו, כי הוא זוכה לתשומת לב של ההורים, לא יזכה, לא כדאי לו, אז הוא לא יעשה, חד משמעית.
אבל יש ילדים שרבים כל הזמן למרות שההורים
הם בקפים. תביא אותם אליי, זו שאלה מאוד מאוד כללית. אני יכול לזה, זו שאלה כללית. ההורים, משהו בתגובות שלהם לא נכון, וזה מה שמעודד את הילדים לריב. זהו, מה בתגובות צריך ללמוד? כל משפחה צריך ללמוד מה הבעיה, למה הילדים רבים במשפחה הזאת, כן? אבל אין דבר כזה שזה לא בעיה, זה משהו אצל ההורים, בתגובות, משהו לא מאוזן. ולכן הילדים ממשיכים לריב, אילו היו יודעים להגיב נכון, המריבות היו נפסקות.
התגובה הנכונה היא התעלמות בכל המריבות?
לא, לא ממש, לא בדיוק התעלמות. קודם למשל הצגתי, לא התעלמות, אלא... מוישלה, תן לו מכות, עד רבה, שימלה, תחזיר לו, איזה כיף, וכולי, בואו מצלמים אתכם, איזה כיף, אתם עושים סרטון, איך אתם רבים. מה הילדים מבינים מזה? תשומת לב לא נקבל, צוחקים עלינו, לועגים לנו למריבות שלנו. חוץ מזה, אז יש להם סיבה לריב? אין להם סיבה לריב, אז הם מפסיקים, נקודה.
הרב, אני רוצה לשאול שאלה.
כמובן צריך לדעת את התשדיר הנכון, שלא יבינו שההורים מעודדים מריבות, אבל ילדים מספיק חכמים כדי שההורים אומרים להם מריבות זה אסור, וכשהם רבים אז מעודדים אותם, אז הם מבינים. לא הצלחנו לעצבן את ההורים שלנו, וואלה, הפסד כולו שלנו נגמר. כן.
הדעה של ההורים משנה רק בקווים האדומים? איפה לא עשית הקווים האדומים?
הדעה של ההורים משנה בכל דבר.
לתת לילד אמון ולתת לו לכל. כי יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה, שהוא מגיע לקווים האדומים, ואותם הוא לא עושה.
כשאתה אומר ככה, מה צועק מכל המילים שלך? מרדכי. חוסר אמון. חוסר אמון מוחלט, ילד הוא רע, הוא רוצה לעשות דברים רעים, אז מה אם ניתן לו לעשות דברים רעים, הוא יתפרע, ישתולל, יעשה הכל. מה?
נתינת האמון זאת אומרת שאני מאמין שהילד יעשה רק דברים טובים.
נכון.
והדעה שלי משנה רק שהוא מגיע לדברים שהוא לא אמור לעשות, רק על הדעה שלי.
לא הבנתי למה, כל הזמן הדעה שלי משנה לשדר לו מה טוב ומה לא טוב. אני מלמד אותו שלקיים מצוות ולעזור אחד לשני ולעזור לי עם הלב השל ולפנות את ההשפעה וללכת כל זה ולשטוף כלים וזה אני משדר לו שזה טוב. כל הזמן אני משדר לו דברים. מה טוב ומה רע? להבחין, החינוך הוא הבחנה בין טוב לרע. אנחנו משדרים כל הזמן את ההבחנה הזאת. מה טוב ומה רע? זה התשדיר העיקרי של ההורים. וסומכים על הילדים שהם ישמעו אותנו וירצו לעשות טוב. וירצו גם להימנע מהרע, ואם הם רוצים לעשות רע, יש להם לא סיבה, אלא מטרה. זאת ההגדרה. למה? גם סור מרע.
לא, בעשייה טוב, עד שהוא מגיע למקום ששם אני שם
איזשהו גבול. אתה עושה את החיים כל כך פשטניים, זה לא ככה, החיים הם תוססים כל הזמן, חיים עם ילד...
אפילו הוא צריך להיות בעשייה טוב.
במה? וגם בסור מרע, גם בסור מרע, להקות את האח שלך זה רע מאוד, לגנוב זה רע מאוד, לאכול חלבים מיד אחרי בשרי זה רע, לא ככה מאוד אבל זה רע, לא אוכלים חלבי אחרי בשרי, ולא שופכים מים ולא שופכים אוכל ולא מלחלכים ולא שוברים ולא זה, יש מיליון דברים שהם רואים. מה?
זה כבר גבולות, אבל בתוך...
זה מה שאני אומר, אז הגבולות זה לא תעשה.
לא תעשה זה הגבולות, ורק שמגיעים לגבולות, עד אז כנראה
ש... כל החיים זה ככה, מה זה רק שמגיעים? כל החיים זה אוויר, רק פתאום גבולות, פתאום זה. כל החיים זה ככה, זה כל רגע, זה או כן או לא, כל רגע. אין לך רגע פנוי, לית אתר פנוי מיני. אתה עושה כאילו יש וקום, וכל החיים זה וקום. פתאום מגיעים לתור, אז טוב, פתאום... כל החיים, זה החיים, כל הזמן, להכין שורי בית, או לאכול, או לשפוך את האוכל, או להקות אחים, או זה, כל הזמן זה, או לאסוף את הצעצועים, או לשחק בצעצועים, או זה, כל הזמן, זה טוב ורע.
הכוונה שלי שגם דברים רעים, כל עוד הם לא מגיעים לגבולות, אז אני לא מתערב.
אני משדר, תשדיר.
אני משדר, אבל לא
מתערב,
לא
נמצוא, לא נתגיד. כל דבר בגבולות, בגבולות של היגיון, וזה, ודאי, התשדירים שלנו, זה לא כל יום להכריז ברמקול בבוקר, מי שאוכל בלי נטילת ידיים זה רע מאוד, זהו, והולכים לישון. הולכים, מלווים את הילד לנטילת ידיים, לברכות, מלווים אותו. זה לא ששידרנו את התשדיר כל בוקר, שש בבוקר, טק, 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 כל ישראל מירושלים, כאן רשת זה וכולי, לעשות 1, 2, 3 ונגמר. זה לא, חינוכו, כל רגע אנחנו מחנכים. זה לא שפתאום מגיע, אז מתחילים לחנך. כל רגע תשדירים טובים ותשדירים רעים. כשחיים אז רואים את זה. כשיש ילדים חיים ורואים את זה. אלא מה? השאלה היא מתי אנחנו מתערבים להפסיק משהו. להפסיק משהו זה קו אדום. קו אדום זה כשהוא הולך עם סכין, חשמל, כמו שנתתי כמה וכמה דוגמאות. או שובר כלים, משתולל, שובר... זה קווים אדומים. רגע, השעון פה נכון או שהוא לא... כן, בסדר. בקווים האדומים, ילדים מבינים בדיוק מה זה קווים אדומים. וקו אדום, אם הם עוברים, אז עוברים, גם אנחנו עוברים קווים אדומים. אז לפעמים זה סתירה מספקת, ולהעביר לילד שזה קו אדום. אז מי שנותן סתירה לילד שלו 15 פעם ביום, או גם 3 פעמים ביום, אז הסתירה היא כבר לא קו אדום, נגמר. סתירה זה ארוחת בוקר, צהריים וערב, הוא מקבל סתירות. אז הילד מבין שסתירה זה לא נורא, אני מקבל סתירה, אני שפכתי קצת מים, אני מקבל סתירה אם אמרתי זה מילה לא טובה, אני מקבל סתירה אם אני יודע, לא יודע מה, לא שמעתי רגע מה שאבא שלי אומר, קיבלתי סתירה. הכל שטות, אני מקבל סתירה. אז לשמור על עצמנו כמובן, אבל אם ילד יודע שאבא שלו מעולם לא נתן לו סתירה, פתאום אבא שלו נותן לו סתירה, וואה, משהו קרה, ילד מבין, זה קו אדום, ברור. לכן עוצמת התגובות חייבת להיות ברקע כל הזמן, כן. תלוי מה, בעיקרון הם מנסים אותנו, אני לא אומר כל הזמן, בואו לא נהיה כוללנים, כל הדתיים גנבים, כל השמאל רשעים, כל הזה, בואו לא נכליל, כל הזמן הם מנסים אותנו, הם לא כל הזמן, הם מנסים אותנו הרבה מאוד פעמים, אנחנו צריכים להיות ערים ולנתח את, את ההתנהלות שלהם, ולראות מה הם רוצים באמת, מה המטרה שלהם, עוד פעם, לחשוב תמיד מה הם מרוויחים בדבר הזה. ונראה שתמיד הם מרוויחים תשומת לב. כשאנחנו מגיבים לא נכון, הם מרוויחים תשומת לב. זה מה שהם מרוויחים. אז אם מרוויחים, ננטרל את תשומת לב וזהו, ולא לא ניתן להם אותה. לא ניתן להם בצורה שלילית, ניתן להם בצורה חיובית.
מרוויחים
אני שואל אריאל, כשאתה אומר משפט כזה, מה עומד בתשתית הנחת היסוד שלך?
הוא מאוד אוהב את אח שלו שסחק במשחקים אחרים.
שאין לכם אמון בילדים, בחוש הצדק של הילדים, אין אמון בילד. כשאין אמון בילד, הכל אבוד.
מה זה אין אמון? אם אנחנו היינו
כשאין אמון. אל תיקח דוגמה מה אתה הייתם. אני לא יודע מי ההורים שלכם ולא מה זה. סליחה, אם היינו מנתחים לי 30 שנה מראש, הייתי אומר דברים אחרים. ילד אוהב את אח שלו ורוצה שאח שלו יהיה שותף איתו ורוצה הכל. נכון, לפעמים גובר על היצר הרע, ואז אח שלו הקטן מתחיל לצרוח ולבכות, ואנחנו לא מתערבים ואומרים לו, אולי אפשר לומר לו, תראה כמה אח שלך סובל, תראה, תחשוב אם זה טוב מה שאתה עושה או לא טוב, אפשר להעיר לו, אבל לא להתערב, לתת לו להחליט, להעביר את האחריות אליו, להעביר את האחריות אליו, תראה כמה אח שלך מצטער מזה, כמה הוא בוכה, תראה. ואתה תחליט. ברגע שנותנים לו את ההחלטה, העברת אחריות, הוא מאוד מצטער מזה שאח שלו בוכה ככה. מאוד מצטער. והאמון שאנחנו נותנים בו, זה אמון שחוש הצדק שלו עובד, לגמרי עובד, ופועל, ואז הוא החליט החלטה טובה. ואז מהר מאוד, אני אומר בפועל, זה מה שקורה. מהר מאוד הם מסתדרים ומוצאים חצי חצי ומחלקים את זה ביניהם. כן.
אז אם זה ככה היה כל העולם הזה, לא היה רשע בעולם, כאילו, כל העולם לא צדיק בסוף, יש אנשים לא טובים.
לאט לאט, עזרת השם, לאט לאט נשתלט על כל העולם, בינתיים אנחנו על אילון מורה, לאט לאט לאט.
לא, אבל ילד שרואה
שההורים
שלו לא מבין מה שעושים, הוא אומר, בסדר, כאילו, אין דין ואין דיין.
אמרתי, לא, 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 אמרתי, אתם מתעלמים מזה? אמרתי, תשדירים כל הזמן, לשדר מה טוב ומה רע, ולהעביר לילד, זה פעולה רעה. ודאי להעביר לו, אבל לא להתערב, לא לנסות שאנחנו נהיה שופטים והמונים. הוא כל הזמן מקבל תשדירים של טוב ורע. אם אין לנו תשדירים, זה עיקר החינוך, זה החינוך לטוב ורע, זה העיקר בחיים. אחר כך, זה השאלות של התנהגויות, איך להגיב, איך לזה, זה השאלות. זה לא השאלה, אבל התשדירים, כל הזמן תשדירים. אנחנו משדרים לו, לשמור תורה זה טוב, לעבור עבירות זה רע, לעזור לאנשים זה טוב, כל הזמן... מה עושים ילדים? תהיו משפחות נורמליות. לך לשכן שם, הילד שלהם חולה, בוא תיקח אותו לטיול. תיקחי אותו לטיול. תעזרי להם חצי שעה, תטיילי עם הילד שלהם, וזה יעזור להם בבית. אנחנו כל הזמן משדרים תשדירים טובים לילדים שלנו. מה לעשות? טוב, כן? אני הולך עכשיו למניין. אני עייף, אני הולך להתפלל למניין. למה? כי ללכת למניין, זה טוב. כל החיים שלנו זה תשדירים, אנחנו לא שמים לב כמה אנחנו כל הזמן עסוקים בתשדירים. כן.
יכול להיות מציאות שהילד כן עושה משהו בגלל סיבה ולא בגלל מטרה, לדוגמה נניח שהילד לא אוהב איזה אוכל מסוים. כאילו, זה באופן עקבי.
כן.
כל פעם תביא לו את ה... אצלנו זה אחת הבנות, לא אוהבת בשר. לא משנה באיזה תצורה אתה תביא לה את זה, גם אצלנו, גם במעון. היא תמיד תשוטה.
אז יש שתי דרכים ללכת, לא אוהבת בשר, לא אוהבת אוכל מסוים, יש שתי דרכים ללכת. סבא שלי, פעם אצל הסבא שלי, לא היה הרבה כסף, לא היה במאה שערים, אז הסבתא הייתה מבשלת יטריות. יטריות זה מאכל זול ואוכלים. אחד הילדים אמר, אני לא אוהב יטריות. אז הסבא אמר לסבתא, עכשיו שבוע שלם את מבשלת רק יטריות. זה מה שיש. ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. זו שיטה. אני לא בטוח שהייתי עושה כמוהו, אבל היום יש באמת... מה?
בשרת החון זה יקר למשל.
כן. אז יש שיטה אחת שאומרת עכשיו, רק זה מה שיש, אין שום דבר אחר, רק זה מה שיש לאכול, ולהכריח אותו. שיטה שנייה, זה מה יש, אתה לא רוצה לאכול, אין בעיה, אל תאכל. תהיה רעב, מה יקרה? תאכל לחם. תאכל לחם, אז תאכל לחם. האם ילד יכול לגדול על לחם? אני אראה לכם הרבה ילדים כאלה, כולם גדלו על לחם, עם לחם ועוד לחם, זהו. גדלו ככה, כן. טוב, זמן ערבית כבר, זהו, אז בואו נעצור כאן ובעזרת השם.